היי רונה.
מה העניינים?
טוב, מה שלומך?
בסדר, איזה כיף שהגעת מהמדבר.
נכון, ממש כיף להיות פה.
אז נראה לי שהיום כזה נעשה כל זה קצת אחר לפודקאסט.
כן, נכון. היום אני מראיינת אותך.
סליחה, זה גם אני מראיינת אותך.
אוקיי. תאום ציפיות זה חשוב.
בדיוק. שלמדתי קולנוע, למדתי מיניות בריאה, ולמדתי לקום מכיסא הגלגלים, וללכת מחדש, הבנתי שיש לי הרבה מה לומר. ובהופעה זה הסימון דה בבואר, אני לא נולדתי רונה סופר, אני הפכתי לרונה סופר. אז את רוצה כאילו להתחיל להציג את עצמך?
אני אציג אותי, את עצמי. אז אני נועה, נופר, ואני מחנכת למיניות חיובית. אני מייסדת שותפה של עמותת לבוא, לדבר מן ההתחלה, ביחד עם עוד שלושה שותפים. עוד לבוא, זה כזה לבוא, וגם לבוא בתנך זה יחסי מין.
תוקם.
וגם זה תוקם באנגלית, אחר כך אמרו לנו את זה ואמרנו נכון, אז הכל התחבר כזה. אני נשואה לסלע ויש לנו שלוש בנות.
נשואה לסלע זה כבר נשמע טוב.
נכון, וגרה במדבר. נשואה לסלע וגרה במדבר.
וואו, לגמרי.
ואני עוסקת בחינוך המון שנים. אני הייתי מורה בתיכון המון שנים, עובדת עם נוער. זה מה שהוביל אותי גם לחינוך למיניות. כשהייתי מורה, אז בעצם כזה היה לי מאוד ברור שאני הולכת לעסוק בזה עם תלמידים ותלמידות שלי, וזה התחיל משיעורי חינוך, ולאט לאט חיפשתי לי איך אני מרחיבה את זה, ואז הלכתי ללמוד את זה, ואז...
מה, כי כאילו, ראיתי השטח.
כן, תלמידים ותלמידות שבאו לשאול אותי כל מיני שאלות ולהתייעץ, ואז חיפשתי מענה לעצמי כדי לתת מענה להם. מה אני עונה, איך אני עונה, מה... כזה.
אוקיי.
רונה סופר.
כן.
אני מאוד שמחה להתארח ולארח אותך. אז אולי אף פעם לא הצגת עצמך בפודקאסט הזה, את רוצה להציג את עצמך? מה ש כזה נראה לי את חושבת שמייצג אותך?
אוקיי. זה נורא מעניין, כי זה יש כאילו נטייה להגיד אוקיי, אז אני רונה סופר, אני נפצעתי בתאונת דרכים בגיל 15, אבל למעשה זאת לא ההתחלה. ההתחלה שלי הייתה כשנולדתי. נולדתי בירושלים,
וואו.
כן. ואז עיפו אותי מבית ספר, חפתי עם ההורים שלי, שרדתי את ההורים שלי, שרדתי את כולם.
כאילו מרדנית, הרדקור.
ממש, כזה רק שחור בציפוניים. וגם הייתי בבית ספר דתי.
כיכר החתולות.
בדיוק, כן. וגם הייתי בבית ספר דתי, אז זה בכלל לא התאים להם. ואז בסיועו של כל הציפור המפואר הזה, תאונת דרכים.
מפוארת. אז ספרי רגע על התאונה ועל המשהו האחר הזה שהפכת אז להיות.
אוקיי, קודם כל אני אגיד לגבי המשהו האחר, ש... זה לא ש... ביום אחד הפכתי לנכה. זה... בהתחלה אני הפצעתי מאוד קשה, בהתחלה עוד התפללו עליי, שאני...
תשרדי.
תשרדי, כן. שזה הייתה פציעה
זה הכל ממה שסיפרו לך.
ממש, כן. וגם, מכל כך הרבה פעמים שסיפרתי את זה, שזה כבר נבנה לי בראש, איזה...
כן, כמו שרואים תמונות של הילדות, שאת אומרת, אה, אני זוכרת את זה. היית בת שנה, את לא זוכרת כלום.
בדיוק.
שאת פה.
כן, זה נס, כן. הגעתי לבית חולים במצב, הייתי לא בהכרה.
את הטיול דרך אגב, את זוכרת?
אני זוכרת רסיסים מהטיול. זוכרת שצבו לי את השיער לשחור יום לפני. אני זוכרת שהתנשקתי עם מישהו בכנרת.
אה, את כל הג'וס את לא מספרת. זוכרת שהוא חתיך או שרק אמרו לך שהוא חתיך?
אני זוכרת, אני זוכרת לגמרי. היה לו קוקו כזה, והוא היה ארגנטינאי. רגע, אז בואי נפתח את זה. אור מי גאד, יכול להיות שבגלל זה החיבה הזו שלי לארגנטינאי. היא ארגנטינאי, בואי תגידי משהו.
לפני שהתחלנו להקליט, אז רונה שאלה אותי על... רקע ארגנטינאי שלי, שני ההורים שלי ארגנטינאים, גדלתי בספרדית, כן, טיילתי בארגנטינה לא מזמן, מאוד שמחתי במונדיאל האחרון.
כן, וואי, זה היה מטורף.
זה היה מדהים.
זה היה מטורף.
זה היה מדהים. אבל את ארגנטינה, ועומרי הוא צרפת, מה עשיתם בגמר?
זה גם מאוד מעניין שכל הקטע של מגדר במונדיאל, זה לא כל כך משנה.
מה, מבחינת...
כאילו, גם בנות רואות כדורגל.
כן, גם בארגנטינה זה מאוד, מאוד בתרבות, כולם רואות ורואים.
יש לי איזו אהבה לארגנטינה, ולשפה, ולתרבות, כן, יכול להיות שזה דניאל השם.
דניאל הפרמדיק החתיך.
הפרמדיק החתיך.
אז הוא מנשים אותך, ואז את מובדת לבית חולים. תודעה ועל נשמה.
ממש, ממש. עכשיו, מה שמטורף, הזיכרון הראשון שלי, זה מהיום שקשרו אותי לאלונקה בבית חולים, והעבירו אותי למרכז השיקומי בירושלים, והזיכרון הראשון שלי הוא מהדרך, מהדסה, להעלים למרכז השיקומי, שהדרך היא בדרך יער ירושלים. ופעם, זה מקסים, כאילו. משהו.
נכון. אז בעצם איך נפצעת? במה נפצעת?
עכשיו הפציעה היא פציעה. היא באמת הייתה פציעה קשה, פציעה כאילו גם בעמוד השדרה וגם בגזע המוח. אבל למזלי, זה פציעה שהיא כמעט. כלומר, זה פציעה מאוד קשה, מאוד גבוהה, אבל לא באמת, לא באמת מוחלטת. כלומר, קצת יותר מוחלטת מזה, אבל הייתי משותקת.
כן. ואיך, תכף נחזור רגע לתקופה הזאת שבעצם עברת שיקום מאוד מאוד ארוך, אבל רגע כזה הצופים, השומעים, המאזינים לא רואים, לא מכירים, אז בעצם היום איך באה לידי ביטוי הנכות בחייך? נהנית אותה.
לא, את יודעת, כאילו כל אחד יש לו את הדברים שלו בחיים. כאילו אני, אין לי כאבי ראש, אבל יש לי מגבלה בהליכה, יש לי חולשה, יש לי כל שהוא הוא אחר. את יודעת, גם בהתחלה, לא, כי גם בהתחלה הייתי אומרת, איבדתי את הכל בגיל 15, אבל לקח לי זמן להבין שאני לא איבדתי את הכל בגיל 15, אני קיבלתי קול אחר בגיל 15.
כן. לפני שאני ממשיכה, אני רגע חייבת שיישב איתך משהו. אני כאילו אומרת נכות, כי את בפודקאסט משתמשת בנכות, אבל אני כל הזמן בחברה שומעת שלא, לא אומרים נכים, לא אומרים נכות, אומרים בעלי ובעלות מוגבלויות. אז אני כאילו רגע גם אגיד שכששאלתי לך על הנכות, ממש התכווצתי. אז רגע, אם את יכולה לעשות לי סדר בדבר הזה, ובפוליטיקלי קורקט, ו... איך את אוהבת?
לא, כי לגמרי, כי זה נושא שגם שקלת. אני באמת, קודם כל, לא נוטה יותר מדי לסבול מ-PC. ועכשיו עניין שההגדרה של נכות, נכות זה ליקוי גופני, אוקיי? וההגדרה של אדם עם מגבלה, לא יודעת, אני לא אוהבת שמכניסים את המגבלה לתוך ההגדרה שלי. כאילו אני מעדיפה שיגידו שיש לי נכות. פעם זה אמרתי, לא, אל תקראו לי נכה, וגם אם אני לא אעמוד ליד אנשים בכיסא גלגלים, לא ידעו שאני נכה. אני לא נכה, אני בסדר, אני... היום אני אומר, דיינו, אני, כן, אני גם נכה, אני גם קולנוענית, אני גם יוצרת, אני גם ג'ינג'ית, אני גם נכה. זה חלק מההגדרות שלי. ועוד פעם, נכות זה ליקוי גופני, אבל כל ה-PC המוגזם והדבילי הזה שהופך אנשים לאנשים עם מגבלה, כאילו, לא יודעת, זה...
כן, כאילו את כן מרגישה שזה חלק ממה שמגדיר אותך.
כן, בוודאי.
טוב, אז בעצם מה שמחבר בינך לביני זה העניין הרב במיניות, חינוך למיניות, שגם את וגם אני אנחנו עוסקות בזה.
כן.
אז אני מחזירה אותך אחורה, באמת לאותה תקופת שיקום כנערה. מה זה בעצם אומר, נערה שגם עוברת שיקום, וגם מגלת המיניות שלה במקביל? תחיל אותנו לשם.
אוקיי. קודם כל אני חושבת שה... הצורך הזה הוא משהו ש... שאני הבנתי אותו לימים. כלומר, אני לא קיבלתי שום התייחסות. אנשים עדיין, אנשים שאומרים להם מיניות, הם כאילו, הם חושבים מין, שזה כמובן לא נכון, וזה כמובן חטא למילה מיניות, שהיא כל כך הרבה יותר רחבה,
כן.
ומכילה מזה. ואת רוצה אולי לתת לנו פה איזה הגדרה על באמת מה זה מיניות? כי אני רוצה
מיניות זה הרבה, יש כל מיני הגדרות למיניות, כאילו בין אנרגיית חיים, במובן המקום הרוחני האנרגטי של זה, שאני גם מאוד מתחברת אליו, אני חושבת שזה קודם כל משם, כמובן החיבור לגוף, שאם נגיד אני מפרידה בין מיניות ילדית למיניות בוגרת, אז מיניות בוגרת שאותה בעצם שאלתי אותך, שאת גילית את המיניות שלך, אז זה בעצם להתחיל לגלות המיניות הבוגרת, שיש בה עוררות מינית, או אם אנחנו לא בענייני PC, אז חרמנות.
Oh, yes.
ומשיכה מינית, ורצון לפורקן מיני. כלומר, כשבתוך זה אני אומרת, באמת לא חייב להיות בכלל סקס, או מגע מיני עם אף אחד אחר.
כן, אבל אני גם רוצה להוסיף לזה, שבאמת, זה גם עוד דברים, זה גם באמת מודעות, תודעת גוף, זהות, כאילו מגדר, זה גם הרבה נושאים ש...
נכון.
שבאמת...
דימוי גוף.
יצא לי פה את הסיד, אבל איך אפשר ילדה שהרגע נפצעה לפני שנייה היא הייתה ילדה מתבגרת שהתעסקה בווסת ובלשים צמר גפן בתוך החזייה ופתאום יום אחד הגוף שלה משתנה, איך אפשר לא לדבר איתה על תודעת גוף, על זהות כאילו.
כן, על החיבור לגוף שלה.
כן.
וואו.
ממש.
ואת בכלל בשלבים הראשונים של השיקום היית משותקת אמרת? זה רגעים של גוף.
כן. כן, כן, נכון. יש שיאמרו שבשיקום אין זמן להתעסק במיניות. אוקיי, שאני גם, אני אשמח לשמוע מה את חושבת על זה. אני תעד שעסוקים באור במילה הקשה מכל, הישרדות. עסוקים בהישרדות.
וואו, אני באמת לא מומחית לתחום, אבל אני כן, העוררות המינית היא שם. כאילו, נרצה או לא נרצה היא שם. ואז אני כזה מדמיינת את זה, כאילו כמו קלו בתוך גוף, שמחפש כזה, העוררות רוצה את העונג שלה, רוצה את לגלות את עצמה כזה. ואז כזה, אני תוהה איך זה, כאילו, אף אחד לא מדבר איתי על זה, אז גם אני לא יודעת בכלל מה זה. שזה גם בהרבה חברות, כלומר, לא מדברים איתי על זה, ואני מגלה לבת העוררות, ואז אני חושבת שאולי משהו לא בסדר איתי, או שאני היחידה שמעוננת, או משהו כזה, בטח אם אנחנו כנשים, דיברת על הקישור למגדר, בוודאי. ואני חושבת, כאילו, על המצב הזה של... גם להיות נערה מתבגרת, גם העוררות מינית, וגם הגוף, הוא משתנה בכלל, ואת בכלל, הגוף השתנה לך מאוד, והיא צריכה ללמוד אותו מחדש, וכל הדברים האלה ביחד, נשמע לי תסכול מאוד מאוד גדול.
כן.
לא יודעת, אני...
את יודעת, אני כותבת עכשיו, איזה תסריט, ואני כותבת משהו על בית חולים שיקומי, ויש נערה שהיא נפצעה, והאמת זה, משהו שסער גל, היא אמרה לי על סער גל, היא גם מחנכת למיניות שגם אתם...
אנחנו חברות וקולגות.
חברות וקולגות, כן. והיא באמת אמרה לי משהו שממש, ממש הפתיע אותי שהיא אמרה את זה. היא אמרה ש... שאלתי אותה מה את היית עושה אחרת. אז היא אמרה, אם אני הייתי אחות, כשיש לי נערה מתבגרת שנפצעה קשה, אני הייתי נותנת לה ראי. הייתי אומרת לה, קחי עכשיו, תסתכלי על הגוף שלך, אני יוצאת מהחדר, אני סוגר את הדלת. עוד פעם, בית חולים זה לא מקום שיש בו פרטיות,
כן.
שזה גם משהו שנורא קשה.
כן.
אבל באמת, כאילו לתת את הטעם, זה משהו שהכנסתי אותו עכשיו, לתסריט שלי, שבאמת, זה באמת,
ולגמרי, גם כזה רגע עולה לי לזכור שגם בתהליך שיקום חשוב לשאול, אני יכולה לגעת בך, אני יכולה להרים אותך, כאילו בטח, ולא לוקחת את ה...
את ממש צודק, למרות שברור שהתשובה היא כן, ברור שמותר לכם.
זה לא משנה.
ממש, וואו, זה מדהים.
ואני מצטרפת למה ששר אומרת, כאילו, לקחת מראה, את, כאילו לא, אני לוקחת את זה להכיר את הפוט שלך, כאילו זה כזה המלצה גם בכלל... נשים בכלל לנערות, כאילו זה איבר שאנחנו לא יכולות אחרת להכיר אותו אצלנו, כאילו
פנימי. זה עוד שגם נשים ללא מגבלה.
בדיוק.
זה ממש לא מכיר את הפוט
שלהם. בדיוק. זה בכלל הדבר ששקחת מראה ולהסתכל על הפוט, זה לא משהו שלא קורה, הוא לא משהו קורה מעצמו, צריך ללמד נערות שמותר להן. ואני מוסיפה גם, כאילו, אני מדמיינת נערות בגיל ההתבגרות שעוברות שיקום, ונערים גם, כאילו גם מוסיפה את הדבר הזה של לנרמל את העוררות המינית, את הפנטזיות, ולהיות כתובת, לנרמל את זה שמותר לגעת בעבר המין, כאילו, וגם אפילו אני אגיד שאם בתהליך השיקום אין דרך לגעת, אז צריך להיות יצירתיים ולחשוב איך נותנים מענה לנערים ונערות שיוכלו לפרוק את האנרגיה המינית הזאת איכשהו. לא יודעת, אני מדמיינת.
מה את אומרת?
תגידי לי את, אבל אני כאילו מדמיינת, צריך עכשיו ביצירתיות, בכלל, תכף נדבר על חינוך למיניות ונכות, נדרשת שם יצירתיות, היא תורמת ליצירתיות שלנו במיניות בעיניי, אבל אני מדמיינת נער או נערה, עם אותה עוררות מינית, שזה אנרגיה פיצוץ בגוף כזה, והם לא יכולים לפרוק אותה, הם לא יכולים לעונן. ואז כזה רגע, עם מודעות לזה, איך אפשר לחשוב ביחד איתם, עם מישהו שהם מרגישים בנוח, כמובן יכול להיות שהשיחה הזאת תהיה מאוד לא נוחה, אבל לייצר מצב של רגע קרבה ונוחות, ואז להבין איך נותנים להם מענה שהם כן יוכלו לעונן. כאילו, אם הם יכולים והכל טוב, מעולה, אבל אם לא, אז לא. וקיצר, וגם...
אני לא רואה בזה קרסו. אני חשבתי דורשות שיקום.
סליחה. בכלל הדבר הזה של מודעות למיניות, לצרכים של מטופלים ומטופלות, בכל מחלקה שהיא. אז נראה לי בכלל מודעות אצל הצוות רפואי לנושא הזה של מיניות.
משהו מאוד הפתיע אותי, שאני אומר, אוקיי, סבבה. זה קרה כי אני כאילו, נפצעתי במאה הקודמת, ובירושלים.
נכון, אני מקווה שאני אחרת, אבל לא.
והיום, בטח.
לא.
שעד היום אלוהים שישמור את שיקום מיני הוא לא חלק משיקום.
כן, נכון.
זה בלתי, בלתי, בלתי נתפס.
בלתי נתפס, ממש.
כן.
רונה, אני כזה לוקחת אותנו קדימה ושואלת, א', מעניין אותי כאילו מה הוביל אותך לבחור לעסוק, ללמוד חינוך למיניות ולעסוק בזה. וגם איך את עוסקת בזה בחיים היום?
את יודעת ש...
חוץ מהפודקאסט המופלא הזה.
ממש, כאילו.
וואו, איזה סיפור.
לא, ממש. אני רוצה פה להוכיח שאל תדאגו, אפשר לעשות סקס גם בלי קול.
יש לזה גם הרבה רגעים שנראה לי שיש לזה יתרון. בבאר שבע.
במדבר.
כן, אני למדת בבאר שבע. למדנו נראה בתקופה שדלת פתוחה הייתה האופציה היחידה.
וואלה.
כן, גם את וגם אני לדעתי. ותודה, וואלה. ותודה על הדלת.
כן, ממש, כן.
ממש. גם נשים עם נשים עם מוגבלויות.
כן, נשים שנפצעו שהן נכות צהל, מה שנקרא.
מדהים.
וכן, זה...
ואת מדברת איתם על מיניות ומוגבלות?
על מיניות ומוגבלות, ועל... על באמת איפה הן בתוך הנושא הזה, איפה הן מותר להן לקום ולהגיד שזה צורך.
כן. מה בעצם, בא לי לשאול אותך, מה, איך, נגיד אני עכשיו הולכת לאלין.
כן.
או כאילו, גם למבוגרים עם מוגבלויות. מה, איך צריך לראות בעיניי חינוך מיני מודע מוגבלויות, או עבור אוכלוסייה עם מוגבלויות?
ולא משנה שאני בתור המטופלת המשותקת מרגישה שאני
ומה עם דיבור על עונג? תשוקה.
וואו. שאת מתעסקת גם במיניות ילדית.
כן.
נכון. איפה נושא עונג פוגש את המיניות הילדית? מבחינתך.
מבחינתי, עונג זה בכלל החיבור לחושים שלנו, שמהנים עבורנו. אוכל טעים, סרט מעולה, מוזיקה טובה, זה הכל חושים שמאנגים אותנו. וגם מגע, ליטוף, חיבוק, זה עונג. כל הדברים, יש מלא עונג בחיינו שהוא לא מיני. אז בילדות, איך אני מחנכת לזה שמותר לי לחוש עונג, וגם, אני חושבת שיש בזה גם חינוך ליהנות מהדברים הקטנים. אבל בעיניי זה כל כך לא קטן, זה כל כך ענק. אז איך לאפשר עונג בחיינו כחלק מתפיסת עולם. ואז כשאני מתבגרת ואני מגלה גם את העונג המיני, זה מרגיש לי שזה חלק יותר.
מה זה מתבגרת?
כשאני מתחילה, את דיברת על ילדים, אז מבחינתי ילדים זה גיל הרך בית ספר יסודי, ואז מתבגרים זה משתנה, אבל כזה 12, 13, 14, 15, כל אחד מתי שהוא מתחיל להרגיש את העוררות המינית הזאת, את החרמנות שדיברנו עליה, ורצון להתחיל לעונן, או לא בכך לעונן, אבל כן, ומשיכה מינית וכל מיני דברים, אז ואז כשאני מגלה את העונג המיני, שזה מגע באיבר המין שלי, ואולי גם גיליתי את האורגזמה, וגם בלי זה, כאילו, אז זה כבר הופך להיות, אוקיי, כאילו, מותר לי להתענג בחיים האלה מהחושים שקיבלתי, אז זה גם חלק מזה. ואז גם כאילו יש פה הרבה פחות אשמה, בושה, סביב מיניות, אלא וואו, איזה כיף, כאילו זה גם כל כך לא, כאילו אנחנו, העונג בחיינו הוא בעיניי מתנה מאלוהים, כאילו מהטבע, זה כאילו מתנה שקיבלנו, אז איך אסור לדבר על זה? נקודות שמעוררות בנו, כן, עוררות מינית.
כאשר באמת יש בגוף כל מיני נקודות שיכולות להביא לעוררות, ובסרט הזה יש קטע שזה הבחור שהוא משותק, הוא משותק בכל הגוף, אבל יש לו תחושה באוזניים, ועל ידי מגע באוזניים הוא יכול להגיע לאורגזמה.
בטוח.
זה
לא מטומטם.
זה גאוני.
זה אמיתי.
זה אמיתי.
לא צריך להיות עם מוגבלויות כדי שיש אנשים שחווים אורגזמה מהאוזניים.
וואו.
כן.
זה כאילו זה מה שאת מכירה אותו בלי קשר למגבלה.
כן. כן. מהגב. כאילו יש... הגוף שלנו כולו הוא אירוגני.
כן.
אז אנחנו פשוט לא נותנים לזה מקום. וגם המיניות שלנו כזאת פורנוגרפית, מכוונת מטרה. לגמור כזה, כשבעצם אם אנחנו מגלים את הגוף, פתאום אנחנו מגלים, וואו, מלא 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 עונג בגוף, שהוא הרבה הרבה יותר רחב מהעונג המאוד, כאילו, איבר המין שלנו מאוד מענג, אבל הוא גם מאוד אינטנס וספציפי.
ומצמצם.
ומצמצם, ממש, ממש. זה גם הביא אותי כאילו בכלל למחשבה שכאילו... א', לנרמל עונג ולדבר על זה עם כל האוכלוסיות. זה בכלל, זה לא מדובר עם אף אוכלוסייה, כמו שצריך. וגם מה שאנחנו עושים בלבו, זה מאוד כזה, איך שמים את התשוקה ואת העונג על השולחן. אז גם עם אוכלוסייה, עם מוגבלויות, כאילו נראה לי ששם אפילו עוד יותר, כל כך חשוב להדגיש שמגיע לכם עונג וליהנות ממה שאתם יכולים להתענג ממנו. ואז זה מביא אותי כאילו רגע לחשוב בהקשר של חינוך, מיני, בעצם, מה אנחנו עושות בחינוך למיניות? אנחנו מלמדות אותם ללמוד את עצמם. כי...
מלמדות אותם, אוקיי.
כי בעצם, כן, כאילו, אנחנו קוראות לזה סובייקטיביות מינית. כאילו, מה זה סובייקטיביות מינית? זה כל אחד ואחת מאיתנו, אנחנו סובייקט עם צרכים, רצונות, פנטזיות, משיכה, שונים. כאילו, מה שנעים לי, זה לא מה שנעים לך, זה לא מה שנעים לו, כאילו, בהגדרה, וזה מובן לנו מאליו, שכל אחד ואחת נמשך אחרת, רוצה אחרת, נעים לו אחרת.
את יכולה להגיד לי משהו שעושה לך בעונג?
משהו שעושה לי עונג בחיים?
כן.
לרקוד.
כן.
כן, בדיוק עכשיו בסוף שבוע הייתי בכזה מרחב תנועה חופשית כזאת. יאו, איך נהנתי. כן, ממש. אז פעם הייתי רוקדת הרבה, ובדיוק אמרתי לחברה שאני חייבת להחזיר את הריקוד לחיי.
וואו.
בכלל חיבור לגוף, התנועה, מאוד מהנגימות.
את גם ארגנטינאית.
אני גם ארגנטינאית. אני מאוד טאצ'י, מאוד טאצ'י. כן, חיבוקי. אני מאוד אוהבת להתחבק, מאוד. וגם לא רק להתחבק, גם כזה לשים יד, כזה להיות בקרבה עם מגע, מאוד. בחינוך למיניות אנחנו מלמדים ללמוד את עצמנו, ובעצם כל אחד ואחת מאיתנו צריך לגלות לבד מה נעים לי, מה נכון לי, מה מתאים לי, מה הגבולות שלי, מה הפנטזיות,
מה המשיכה.
ומה לא נעים לי, מה, כן. וזה כמובן תקף לכל אחד, וגם לנכים ונכות, ואז בעצם, אבל מי ש, כאילו, האוכלוסייה ללא מוגבלות, כאילו, בסדר, יש לה מלא מלא ייצוג, מלא דוגמאות, ומתוך זה היא מלקטת, ובדרך כלל נתקעת על איזשהו, מה שנקרא תסריט, תסריט המיני, ככה צריך להתנהג. אם אני גבר, אני מתנהג X, אם אני אישה, אני מתנהגת Y. וכאילו, בעלי מוגבלויות, מלכתחילה יצאו מהתסריט.
Because I'm not the owner of my disability. שכמה זה אני אומרת, fuck you. אני, I am the owner of my disability.
תודה, כי אני מה זה התקבצתי, שיט, שיט, שיט. אנשים עם מוגבלויות. אז אנשים עם מוגבלויות, הם יצאו מהתסריט. וגם אין להם ייצוג, הם גם לא רואים איך זה יכול לראות, וגם כל אחד ואחת עם המוגבלות השונה שלו, באמת צריכים ללמוד עבור עצמם מה נכון להם. כי מוגבלות אחת לא דומה למוגבלות אחרת. ואז מלכתחילה זה מביא אותם למקום של, אוקיי, מה שאתם מלמדים אותי פחות רלוונטי לי, אני צריכה ללמוד מה נכון לי. ובמקום החיובי של זה, אם הם יהיו מקבלים חינוך למיניות טוב, שבא ואומר להם, מנרמל מלא מלא דברים, ואומר להם, יש באמת מיליון אפשרויות, לכו תחקרו את עצמכם, ואז זה מביא מלא יצירתיות, לגילוי של גוף, לגילוי של עונג, לגילוי של תשוקה.
ממש.
וזה מביא אותי גם, הייתי בכנס לא מזמן בגרמניה, והציגו שם מחקר כזה של, על מיניות ואנשים עם מוגבלויות, ואז בעצם הם טענו שבגלל שאנשים עם מוגבלויות מלכתחילה יצאו מהתסריט המיני וצריכים לגלות בעצמם את עצמם מחוץ למה שהעולם מציע להם, כאילו אני לא, זה לא אני, אני צריכה לבד להבין מי אני מה אני, אז כבר הם בעמדה, כלומר הם באיזה עמדה פתיחה גבוהה יותר אני אגיד מאנשים ללא מוגבלויות בהקשר הזה של חינוך למיניות, כי מלכתחילה הם כבר חייבים להיות יותר מחוברים לעצמם כדי לגלות את המיניות שלהם ולא לחכות דברים אחרים. וגם לגלות שם יצירתיות שמאפשרת להם לגלות דברים חדשים, כמו שאת אומרת, אורגזמה מהאוזניים. עכשיו, הוא לא פיתח את האורגזמה מהאוזניים מעצם זה שהוא הפך להיות מוגבל. הוא גילה את זה כי לא הייתה לו ברירה.
כי לא הייתה לו ברירה, כן.
ואז מה שהם אמרו בכנס זה שבעצם אם ניקח את התפיסת עולם הזאת, את נקודת המוצא הזאת בהקשר של חינוך למיניות לאנשים עם מוגבלויות למיינסטרים ולאוכלוסייה ללא מוגבלויות, כולם יזכו מזה. כי בעצם השאיפה היא שדווקא נקודת המוצא תהיה כזאת עבור כולם.
כן.
סתם, מעניין אותי מה זה מעלה בך.
כן, כן, אני לגמרי מסכימה עם זה. זה באמת מזכיר לי את הקונספט של פמיניזם, שבאמת, את יודעת, שהדיבור הזה הוא באמת מרחיב. באמת לדבר על זכויות של נשים.
כן.
זה משהו ש
מאפשר לכולם.
שצריך להיות חשוב לכולם.
נכון.
שזה כאילו
לא רק צריך, אני אומרת, כולם יזכו משוויון מגדרי. כאילו זה גם משחרר גברים מכל מיני עוולות שהפטריארכיה עושה גם להם.
חד משמעית.
וכמובן האוכלוסייה להטאבית, להטבקית, שלא נכנסת בהכרח בהגדרה הדיכוטומית של נשים וגברים. כן. שכאילו יש גם, כמו שאמרתי, ערך שאת תדברי על מיניות
כן.
עם, קבוצ... עם כל מיני קבוצות.
כן.
וכל מיני זהויות.
זה באמת להגיע לנכי צהל בשיקום.
לצערנו הרב יש...
כן, שפסיקו כבר.
יש לך הרבה...
שפסיקו כל המלא את מחלקות השיקום.
לגמרי. וואו, לגמרי שפסיקו כבר. כן, אבל זה לא קשור לפודקאסט.
למה דיברנו על מיניות כמו ענג?
נכון, נכון, הטיול היה מאוד מענג. הוא היה גם מענג. היו בו הרבה דברים. זה היה מסע של שנה וחודשיים, שבעצם טיילנו באמריקות. התחלנו בארצות הברית, שם שוטטנו לנו עם קרוון כזה.
רגע, תספרי מי היה בטיול.
סלע ואני והבנות. כן. ואז בקרוון שוטטנו לנו כמה חודשים, ככה עשינו road trip בארצות הברית.
אוקיי, זה בטח גם לא כזה חמוד.
לא.
בטח גם היה...
לא, זה ממש גם לא כזה חמוד. זה קרוון קטן, תדמייני כזה קרוון בגודל מטבח. כן, שהכל פה מיניאטורי כזה, שבימים הראשונים זה מגניב, 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 ואז זה כזה, אוקיי, צפוף פה. אז זה גם מאתגר, כן. וזה גם מדהים, כאילו, יש פה גם את הגם וגם.
איזה מתנה פסיכית זאת.
כן, ממש מתנה. זהו, אז היינו שם, אז 7 באוקטובר, אז סלע חזר למילואים, ואני והבנות היינו בניו יורק, חיכינו לו, ואז כשהוא חזר, בעצם משם, כזה, סיימנו את הסאגה שבארצות הברית, וטסנו לדרום אמריקה, לארגנטינה, נפגשנו עם המשפחה שלי. וואו, 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 וואו. מגן עדן לגן עדן, יש מקומות פסיכיים בעולם, אפרופו עונג. אני מבחינתי כזה, כן, להיות באיזה אגם עם הרים, זה וואו. זה אורגזמה מבחינתי.
אז את באה מהמדבר.
אני באה מהמדבר.
את יכולה לספר קצת על החיים במדבר.
כן.
את גרה במדבר כבר מגן שנה.
אני גדלתי ברעננה. אני ילדה עירונית. אז אני גם בתוכי מחזיקה את הגם וגם, אני גם עכבר העיר וגם עכבר הכפר, okay. אני מאוד נהנית לבוא לפה לתל אביב, אבל אני גרה במדבר כבר 13 שנה, מאז שהבת הבכורה שלי נולדה, אני מאוד מאוד אוהבת את זה, תמיד הייתה לי גם כמיהה כזה לטבע ולשקט, ולגור במדבר זה, יש בזה משהו שעבורי מאוד מאזן, השקט הזה, כי אני בן אדם מאוד מאוד פעיל, מאוד, אני עושה מיליון דברים, מיליון 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 דברים במקביל כזה, ואני כזה כל הזמן בעשייה, אז גם לגור רחוק וגם לגור במקום שקט, לשתות הקפה שלי בבוקר מול גבעות צהובות ומרחב, עבורי הוא מסדיר נשימה. מה נראה לי לסיום, לקראת סיום אני אשאל אותך כזה מנקודת המבט שלך, כזה מה את מאחלת? לנערים ונערות עם נכות בהקשר של המיניות שלהם וכזה, מה היית רוצה שהם ידעו וכזה.
אני אענה לך בתנאי אחד, שאחר כך תגידי לי משהו בארגנטינאית. קסטליאנו.
פור סופוויטו. אמן, אמן זה גם בספרדית. Pero te voy a decir gracias. Muchas gracias.